צהריים טובים. כן, יש איזה זה בלתי אפשריות אפילו לדבר עכשיו. אני חושב שהבלתי אפשריות היא קרה בזה שאנחנו אפילו לא יודעים מה מוטל לפנינו. כלומר, מי שחייב או מי שמתו מוטל לפניו, באיזה מידה האיום של הסיטואציה הוא איום שיש מסמן ומסומן ברור. ועכשיו בתוך הסיטואציה הזאת אני מנסה לפענח מה אני עושה. אבל אני חושב שהסיטואציה עכשיו שבה כולנו נתונים, ששלושה מהאנשים שלנו חטופים, שאין לנו שום אפשרות להניח את הסיטואציה בתוך מרחב נפשי. אין לנו לא מי שהחי לא מונח לפניו והמת לא מונח לפניו. זה נקרא כף הקלע. כף הקלע במובן ש, כן, שדוד אומר, הייתה נפש האדוני צרורה בצרור החיים. יש פה חיים שצרורים, חיים שכלואים בתוך עצמם, שהמובן מאליו, שזה היכולת שלנו להתייחס אל הסיטואציה האנושית, אל המצב האנושי, בידיעה, כן, ידיעה בינארית, שזה או אחד או שניים, כן, או חי או מת, או נשוי או רווק, או לבד או ביחד. פתאום ההגדרות הבינאריות האלה שכל כך שומרות אלינו מכל רע נעדרות, והשמיטה של המובנות של הקיום פתאום שומטת בכלל את האפשרות לדבר. במובן זה יושי ויגיד עכשיו שבאמת צריך לשתוק, והוא צודק, אבל במובן הזה זה יכול להיות כל הקצוות, כן? זה אפילו עלה פה בבוקר, דרייפוס דיבר על מקום של מאוד לאומי שמתעורר, שמרגיש אותו חזק, איזה מין מקום של חברון, מקום של הזדהות שלו עם הציבור הזה. הרב נועם דיבר על המקום המאוד אישי, שזה ילדים קטנים של מכרים שלו, שבעצם הסיטואציה הספציפית, הפנים, כן, החמודות האלה, השיינר אידן הזה, שפתאום אין לך שום אפשרות בכלל לדבר פה על משהו שחורג מהסיטואציה עצמה, של כל רגע אני משווה אותם לנגדי תמיד, משווה את כל סך האפשרויות האינסופיות שפתאום נפערות, שהם לא חיים והם לא מוות, שהם לא כאן והם לא שם, שהם לא יציב והם לא בלתי יציב. פתאום בתוך המובן מאליו, כן, דוד המלך אומר, עם חסד עם משפט השירה, אני לא יודע בעצם מה בדיוק אני רוצה שיקרה עכשיו, מעבר לזה שאני רוצה שהדבר יחזור בדיוק לרגע האוטופי והמשיחי של רגע לפני. והאוטופיה הזאת היא כאילו המובן מאליו. כן, המובן מאליו זה שאדם קיים. ומה בעצם החלום הגדול של כולנו עכשיו, שזה ממש מעין הפוגות. מעין הפוגות זה שבסך הכל הנורמליזציה, המובן מאליו יחזור. הגאולה במובן זה היא לא גאולה של מגלות לגאולה, אלא מכאוס לנורמליזציה. אולי אפילו הייתי אומר מעניין לשיעמור. אנחנו חולמים שיהיה קצת משעמם. אנשים יעצרו לטרמפים ויעצרו להם באמת, והם ילכו הביתה, והם ירחלו בשבת, וגם פרשת שבוע, וגם קצת עיון בשבת אחרי צהריים. אנחנו רוצים את הדברים, המובן מאליו הופך להיות גאולה, שאני לא יודע לדבר, שאין לי בעצם יכולת לדבר על סיטואציה, שאני לא יכול בכלל להמשיג אותה. איפה הם עכשיו? מה הסיטואציה שבה הם נמצאים? אני רק יכול לבקש כן? כמו שמופיע בסנהדרין, פרק חמישי, על ברור לו חיים יפים. לבקש על מילות הכאב, לבקש על הצלם אלוקים, לבקש כאילו על הדברים שאין בהם בשורה גדולה. אין פה בשורה גדולה, אין פה משיח, אין פה גאולת הסבל העולמי. בסך הכל יש פה ישוב תלה, כן, איך ליה גולדברג כותבת, ישוב תלה הרחק ההם. זה כל מה שאנחנו רוצים, שלכאורה זה דבר כל כך טריוויאלי, איזה בייסיק אנושי שאדם גדל בתוך מציאות של ביטחון, שהוא יכול ללכת. ופתאום, כמו שהגמורה אומרת בתחילת ברכות, שאנחנו לא רואים את כל השדים, כן, שמסובבים את העץ, פתאום כל השדים האלה רובצים. אנחנו רק רוצים לחזור לסיטואציה של הלא רואים, סיטואציה של, כן, פתאום נקרא לנו משהו מעל העיניים, המסך הזה, ואנחנו רואים כמה רוע וכמה אופל וכמה מוטציות מוסריות וכמה שנאה יש בעולם. וזה גוף עצמו שומט לנו את המגע עם החיים ואת המגע עם המוות, שלכאורה ברור שיש בהם איזה אדם מקבל פה איזה 80 שנה ויש איזה סיבה ותוצאה ויש איזה קונטקסט שבתוכו הוא חי. פתאום אין קונטקסט, יש איזה חלל פנוי שאי אפשר בכלל לדבר בתוכו. ומעבר לבקשה שהגאולה היא בדמות המציאות הכל כך טריוויאלית והשגרתית והרגילה, יש פה בקשה להיחלץ מהראייה הכל כך חודרת הזאת. פתאום אתה מבין מה זה באמת העולם. יש לך ילד בן 14 או בן 15 או פחות או יותר, ופתאום הוא מבין מה זה העולם. בוא נגיד את זה לא יפה, הוא יוצא מהסרט, כן? הסרט נגמר, נכון? אנחנו יודעים כמה אנחנו במזרח התיכון, עמוס עוז לימד אותנו שגר זאב עם כבש, עדיין אני מעדיף להיות הזאב, אבל בפועל פתאום מתחבר לך איך כל הניסיון הכל כך אוטוסגסטיבי שלנו להשתכנע שזה מקום טוב, זה מקום חדש, שזה מקום של באמת של כולנו בני אברהם, פתאום אין. וזה הכאב הגדול, שאנחנו נתלשים ונקראים מהסיכוי לחיות בנאיביות, שזה אני חושב נוח לו שנברא. כל מה שאדם חי בעולם והוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, תן לי למרות הכל להיות נאיבי, תן לי למרות הכל להאמין שאפשר להאמין, להאמין שאפשר לאהוב, להאמין שאפשר לרצות, להאמין שאפשר לבטוח, פתאום הכל נקרא ואין במה להאחז, אין במה להחיז. ואני חושב בסיטואציה הזאת, פתאום יש משהו נורא דתי בסיטואציה הזאת, שאין במה להחיז, במובן מסוים, זה החילוץ של כל העייפות שלנו עם היחסים עם הקדוש ברוך הוא, שנכנסים בדרך כלל גם בקיץ לאיזה תרדמה, כן? פתאום, באמצע סיוון אנחנו מקבלים איזה ניעור כזה, וכל אדם ניצב מול האופציה כל כך אולטימטיבית של להתפלל. אני עכשיו בא ומתפלל, נכון? מה היהודי עושה? הוא אומר תהילים, כן? תהילים זוגר זה הגדרה של יהודי, אומר תהילים. במובן מסוים זה לחדש את המערכת יחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא, אבל לא ממקום שאני בכלל יודע מה אני רוצה ומה קורה לי בתוכה, אני פשוט מתפלל, כן? זה התפילה להעניק כי יעטוף, גם המילים וגם כל מה שנעטף ביעטוף הזה, הבנות בגוש כתיף, בנבד קלי. פתאום יש איזו סיטואציה שבה הקולקטיב עצמו משתחרר מהמרחב שבו יכול לעשות משהו, כן? היושבים פה, אתם רואים, עמיחי לא הגיע, אז הוא, כן? הוא עושה, בסדר? הוא אחראי על כל הגזרה פה של מה שאסור להגיד, בסדר? אבל הוא לא פה, כן? הוא עכשיו אפילו לא יכול לדבר עם אשתו, הוא בעומק השטח. אנחנו פה. מה אני יכול לעשות חוץ? בעצם יש פה איזה שידוד מערכות כללי, אני מרגיש, של כל הקהילתיות שלנו, כל הקומיוניטי שלנו, כל הדתיות שלנו, כל הפשטות של הקיום. ופתאום הדתיות תוקפת אותנו נורא נורא חזק, המקום של התפילה הזאת, מקום של להגיד תהילים. דרך כלל הציבור דתי לאומי זה לא ציבור שאומר תהילים, אתה לא פוגש, נכון? דרך כלל אם הוא למדן, הוא לומד, יש לו בדרך, הוא לומד בבא קמא, סנהדרין, אם הוא בטלן, הוא קורא אלון שבת, זה המינה. אבל יש לך פה, פתאום אנחנו אוחזים אומנות אימותינו בידינו, זה האיש העמדה שאתה אומר, פתאום השפה היא הופכת שפה של תהילים, שפה של הקהילה, שפה של משפחה.
תפילה בכנסת,
בכנסת, בכותל, כל מיני מקומות, תפילה בכנסת, תפילה בנשיאות, ואיזה מין דתיות פתאום אני נתקף בה. ואני ממקום שאני פתאום אני לומד את עצמי דתיות חדשה, או אני לומד את עצמי דתיות ישנה. אני זוכר את זה סביב הרגע הראשון שהבנתי שאנשים נחטפים בעולם היה ב-88, נחטפו פה שני חיילים, סספורטס ובן סעדון, אתה זוכר את זה? פתאום תפסתי שאדם יכול ללכת ויחטפו אותו, אוקיי? כמו בגמורה שזורקים שם, יש בנדורים שתופסים מישהו לסק, זורקים אותו, אדם יכול ללכת. ופתאום יש דתיות, יש הקדוש ברוך הוא מיוחד, שכאילו מחכה וממתין לרגעים האלה, ואני חושב שזה... זה במובן מסוים אין יקטלני לא היחל, מה שאיוב אומר לא באלף ולא בוו, שזה אומר החובות הלבבות בשער הביטחון, זה עיקר הקשר שלנו איתו יתברך. האיחול הזה לא ממקום תיאולוגי שהוא נותן לי סתירה ואני אומר לו אוהב אותך בכל זאת, הולך איתך בכל זאת. זה יכול להיות גם איזה אהבה נואשת כזאת וגם מתישה כזאת, אני לא רוצה אותך, אומרת הבחורה לבחור, לא רוצה אותך, והוא כזה עקשן. לא, ואני אפילו לא מדבר על התנועה שהרב עמיטל דיבר סביב ההתנתקות, שכאילו, אתה חייב לי. לא, אני מדבר על מקום שאנחנו ביחד, אנחנו פה, כן? גר אנוכי בארץ, אומר דוד בקוף י"ט, אל תסתר פניך ממני, אז רבורך ממז'י בוז'ה. תאר את זה נורא יפה, מופיע בבוצינה דנאור, הספר שכתב, שאדם נגיד מגיע למקום רחוק, לפעמים זה קורה במילואים או בצבא, ופתאום אתה רואה איזה דוס, ואתה ככה הגואל מאותניאל, והוא נבח מכרם ביבנה. זה לא קוסטה אחד של השני, הוא חושב שאתה מדרון חלקלק, ואתה חושב שהוא מדרון משעמם, אבל בסופו של דבר, או אתה מתפלל שהוא יהיה מדרון, הוא נראה לך זרי, אבל פתאום אתה, יש לכם איזה אינטרסים משותפים, נגיד, צום תשעה באב, ששניכם... פתאום נוצר פה איזה חיבור שאתה לא כל כך מבין, יש בו איזה משהו ביומיום, הוא מביך. הוא לא מובן מאליו, הוא כאילו קצת נראה תלוש, פתאום זה הכי מובן מאליו, שאתה נמצא באיזה חור, פתאום יש איזה ישראלי. נגיד איזה ארס, אפילו איזה ערבי ישראלי, אבל ביחד נתקלתם בטרמינל שהמטוס ברח או מה. פתאום יש פה איזה חיבור, שהוא כאילו חיבור בעל כוחו, אנחנו בגלל שבור, כאילו, אנחנו חייבים אותו. אתמול אף אחד מאיתנו לא הלך עליו ברצינות. כן, הבייזיק מרומל כותב במאמר השפלות והשמחה, בפרק למד, שבעצם כל הימים נוראים זה שכל אחד מאיתנו אומר לו שנשמע, מאוד רציתי אותך, ובאמת לא היה לי זמן. היינו שנה ראשונה נישואים, שנה שנייה, שנה עשירית, ואמרנו נהיה ביחד, עד הסוף. אבל כל אחד עשה קריירה, והיה ילדים, והיה אירועים, והיה הורים, והיה סבא סבתא שמתו וחיו וקיבלו פיצויים ולקחו שילומים. לא היה לנו רגע, ואז אנחנו מגיעים לימים נוראים. אומר רבייזיק מורמל, ואנחנו מסתכלים, ואנחנו אומרים, רגע, למה בעצם לא היינו ביחד? כן? וזה הוא אומר, כל מה שאנחנו אומרים, זה כל עניין ממעמקים קראתיך. שנייה, אני אקרא בפניכם, ממעמקים קראתיך, זה המקום שאנחנו אומרים, וואו, יש פה פתאום מערכת חדשה, כאילו, למה באמת לא הלכנו ביחד? ועכשיו, כאילו, אין לנו ברירה. כן, הוא אומר ככה, זה מופיע במאמר השפלות והשמחה, ספר מאוד מאוד בסיסי, שרב אייזק מאומל, החסיד, העמקן הגדול של חב"ד לפני 200 שנה, כותב, פרק למד ג', כמו שקורה לזולתו שיצא ממקום מעלמו ויבוא למקום אחר שלא היה שם קודם הקריאה, ככה הקריאה למעלה גם כן, רצונו לומר, להמציא אור חדש שלא היה נמצא בעולמות עדיין. שלקריאה הזאת צריך מעמקים דווקא. כאילו, אני אומר, לא היה לנו זמן להיות ביחד. אתם מכירים את זה שאתם נורא רוצים לדבר עם מישהו, ואפילו הייתי אומר את זה בצורה יותר מסוכנת. אתם רוצים באמת להיות חברים. חברים של מישהו. אתם רוצים להגיד לו, איך אתם מתים עליו? יש דבר כזה. אבל אתם לא אומרים, גם כי זה מביך, אבל לא רק. כי בעיקר אין את הרגע הזה. מה זה אחור לעומת פנים? אחור זה אני אוהב אותך, אבל בוא נדבר אחורי זה. בשבת, אתה יודע, אתה נוסע לשם. כאילו אין את הרגע, זה בדרך כלל גם קורא לנו עם ההורים שלנו. אנחנו באמת היינו רוצים לדבר עם האבא שלנו על החיים בימין. עזור אותך כל הפוזיציות, אתה אבא ואני בן, כל אחד שחק את המשחק. בוא אני ביחד, כן, אני מעריץ אתכם. לקחת איזה קרבה לנסוע מהחוף המזרחי למערבי. יד ביחד, עזור אותך כל, בלי פלאפונים, בלי אמא, לראש, בלי... אבל זה לא קורה כמעט. ופתאום אנחנו בקדוש ברוך הוא באותה סירה, תראו כמה פעמים אנחנו מדברים עליו, כן? אני יצאתי, היה לי הצעה והרצתי איתה. כלומר, רצתי איתה, אבל לא עשיתי איתה כלום. שהרבעים הראשיים, מי שרוצה להיבחס, צריך לספר לנו על היחסים שלו עם הקדוש ברוך הוא. תגידי, נכון, הוא רוצה להיות רב. מה זה רב? רב זה, זה בעצם מישהו מאוד מוצלח ביחסים עם אלוהים. במה יותר טוב מאיתנו? עכשיו זה שיש לו אבא בדרך כלל, שיותר מיוחס מאבא שלנו. אבל עזבו. בסדר? הראיה שהוא הרב ואתם לא. אבל חוץ מזה, בואו נדבר, תגלה לנו על היחסים שלנו הקדוש ברוך הוא. מה זה אומר? מה זה אומר היום אחרי השואה ואחרי כל השיעמום, הפוסט מודרני והבדידות וכל... מה זה אומר להיות דתי? מה זה אומר אלוהים? מה זה אומר עם ישראל? מה זה אומר קדושה? מה זה... דבר סתם! כל אחד, אני דמיינתי שנעשה פה פאנל, נביא את שלושת המתמודדים. כל אחד ספנו, נתחיל מהספרדים. ויקרה משהו, אבל לא, נכון? אבל זה לא עובד, כן? זה... זה אולי חלק מהעניין, כן, היינו שרים לבד, אבל פתאום אנחנו בקדוש ברוך הוא מותחים להיות לבד. לא חשבנו עליו לאחרונה הרבה, אני לא חשבתי עליו לאחרונה הרבה. אם אתם, כן, שלום יתקן אותי, אם אצלכם זה פתאום תפילות, הרב הראשי בא אצלכם ואומר כוחנו באחדותנו, נישא תפילה. כאילו הדתיות פתאום מותחת בנו, והקדושה והתפילה והרגשות, ו... איך אנחנו נענים? או אני לא אשאל את זה ככה, אני אשאל פתאום זהו זה, אין אפילו את השאלה איך אנחנו נענים לה. זאת המציאות, אנחנו עכשיו מאוד דתיים, עם ישראל עכשיו מאוד חריד, כולנו חרידים, ומהמקום האחר דתי הזה איזה מין יחסים אני יכול לקחת? איך אני מפתח פה את האינטימיות שלי עם הקדוש ברוך הוא? את האינטימיות הזאת שהיא בעצם נוצרת כל הזמן מאימה, מחרדה. או אני אשאל את זה מכיוון נוסף, האם היומיום לא מאפשר לי להיות באמת? האם היומיום, ההגדרה שלו by definition זה שאני לא רוצה אותך, אני לא רוצה את עצמי, אני לא רוצה להיות הדבר עצמו, אני רוצה להיות באיזה עייפות כזאת, אני רוצה להיות בלי המיקוד הזה. פתאום יש לי איזו תקופה שאני נורא נורא ממוקד, כן? למה אנשים לא מצליחים לישון בתקופה הזאת? וזה הוכחה שאתה יהודי, שאתה לא ישן מיום חמישי בלילה. מי שישן, כן? ראינו את זה בחגיגה בדף ה, אחר כך גם בפרק שני, שכאילו מה זה ההגדרה של יהודי? שהוא חלק מהרבות רעות וצרות שהוא כלי ישראל תובב, כן? כמו שחפץ חיים, כל מלחמת העולם הראשונה ישן על הרצפה, אבל איזה מין זיקה אני יוצר עם המקום הזה, עם המקום שהדתיות פתאום הופכת להיות הדתיות בפשיטות. היומיום שלנו זה פתאום מישהו דופק ואומר מנחה, עכשיו אני רק דפוק, תן לי שמונה פעמים ביום מנחה אני רק, נכון? כי אחר כך יש לי להגיד פרק תהילים. הכל מקבל פוזיציה חדשה, שמה אני אעשה בחדר? מה אני שוב אקח גיטרה, אנגן, אלך למדרחוב, אקנה גלידה, מה בדיוק אני, ירוץ לבקום, כן משחררים אותי הפקידה, לא משחררת אותי הפקידה, מדור בני, שאין ער, טוב, הכל נראה קליפות, הכל נראה חיקוי, איזה רפרודוקציה של הדבר עצמו. והמקום הזה שפתאום יש יחסים חדשים לגמרי, אני אומר, מעבר לנשמות האלה באמת של חיי נשמות אוויר ארצך, כמו שריאל אומר, שפתאום בנינו כהנם, המקום הזה של אדם, כל אחד מהיושבים פה, כן, להוציא בחור מבית לחם לפני 2000 שנה, הוא או בן של מישהו, אבא של מישהו, גם וגם בעזרת השם. ומהמקום הזה פתאום, רגע, מה זה, איך באתי לעולם? או איזה מין, מה אני מביא לעולם? ואני לא יודע, ההורים האלה לא יודעים איפה הילד? איפה הילד במובן הזה? זה עכשיו השם של הלהקה של כולנו, איפה הילד? זה השיר. עכשיו, איפה הילד במובן זה שאין לך גם את מי לשאול? עכשיו, זה דבר זה, אף אחד לא אמר מילה, לא אמר תנו לי, תקחו לי, תשחררו לי, נכון? אין מילה בצד השני, אתה מדבר עם עצמך.
וכאילו הצד השני היחיד זה הקדוש ברוך הוא, איתו אנחנו פתאום מדברים, איתו פתאום הכל נפרץ. כן, אני דמיינתי איזה פנטזיה שיש שם בקריה, כל הגנסים ואלה, ופתאום מה הם אומרים? טילים, מה הם יכולים לעשות? זה לא הרבה אחרי הפשלה הגדולה כל הלילה הזה. ופתאום יש פה איזה שפה חדשה שמעבר לנשמות ולתלעים האלה שאנחנו משווים שישובו לחק אימם, זה הכל, לנורמליזציה כל כך לא מעניינת, כי יש פה פתאום יחסים חדשים. ומה אני, איך אני לוקח אותם? האם אני ממשיג אותם? אני משאיר אותם איך שהם? מה זה אומר? איך פתאום אני לומד? יש פה איזה מין עם ישראל חדש כזה, כן? משהו שהוא לא נודע, שהוא לא קיים ברגיל. זהו, זה ככה איזה מחשבה שאלתה לי, אולי גם לא. וחשבתי ללמוד משהו לפני שנחזור לצמצום, שהוא גם מאוד מתקשר. זה מדרשים שהם לא עוקבים אחד לאחד את הסיטואציה שלנו. זה מדרשים שעוסקים בנחמה. התחלתי ממסכת כתובות, וכן יש שם בדף ח' את כל הניחומים. ריבון העולמים, פדה והצל מלא תושם חי ישראל מן הדבר ומן החרב ומן הביזה ומן השידפון והירקון ומכל מיני פורניות המתרגשות ובאות לעולם, טרם נקרא ואתה תענה, ברוך אתה עוצר המגפה. זה מה שאנחנו רק נמצאים, תעצור. עכשיו, אף אחד מאיתנו לא ידע בחמישי בצהריים או חמישי בעשר בלילה שאנחנו חיים בגאולה, נכון? פתאום היום אתה רק אומר, תן לי את העז, זהו.
אז שוב, כדי שנעלמו, כאילו שאנחנו בלייב מהלילה, אנחנו כבר יודעים שהם לא נמצאים. ברור, כי ילדים הבורחים מבית הספר, בסדר, אפילו מחר בבוקר, כאילו, מה הבעיה, כאילו, כאילו, אני שאלה, הוא היה ממש חרד, אמרתי לו, בסדר, יש לנו עכשיו עבודה, בוא נעשה אותה, הם יחזרו, כאילו, מה הבעיה, כאילו, מי דמיין בכלל ש...
אני אומר, זה הופך לנו את הגאולה, כאילו הגאולה הזה שיבוא מישהו, יהיה לו דגל צהוב ולא יהיה מישים ולא יהיה רשויים כמו יאיר לפיד, שעוצרים את כל התקציבים לבחור הישיבות, מחרבים עולם התורה. זה כל מה שאתה רוצה שפתאום יתברר. אני לא רוצה את המשיח ואוקוס פוקוסים, אני רוצה לחיות נורמלי, וזה גאולה. כן? כאילו, כבר מסוים זה קצת שומט את כל האיחולים שהרמב״ם מדבר איתנו ומחזק בדקש את נס ישראל ולוחם המלחמות. לא רוצה מלחמות, אני רק רוצה רגיל. הגאולה זה במובן מסוים היא שום דבר, היא הדבר עצמו בלי מטענים שחורגים ממנו, והביטחון של אדם אלא שיעבוד מלכויות, בלי שיעבוד מלכויות, זה הכל, לא מעבר. כן, יש חלומות חב"ד הפכו להיות נושא הדגל של החלומות, אבל במובן מסוים מה שאדם מהשורה רוצה זה בלי שיעבוד, נכון? ועכשיו אנחנו כקולקטיב, אנחנו בשיעבוד, אנחנו אפילו לא יודעים למי משעבוד, אין לנו אפילו מלכות שאנחנו משעבדים אליה, וכאילו רגלה ירדות מוות, אנחנו לא יודעים מום. כן, זה עוד יותר נורא, כי מי משעבד אותנו? אבל אנחנו רוצים בעצם איזה לחזור אל הגאולה שהתברר שהיינו בה. אף פעם אנחנו לא יודעים שאנחנו בגאולה, אנחנו יודעים שיש משיח רק אחרי שהוא נפטר, אנחנו יודעים שאיך הנורמליזציה הייתה כל כך אלוקית רק אחרי שמתברר שיש לנו שיניים רק שהם כואבו, ופתאום זה גם רגע להשיל את כל הביקורת שיש לנו, כל מסוים לקבל. כן, יש סיטואציות שאנחנו היו תמיד בעולם, הייתה שבת, אבל עד שבאו קובלי צפת לא קיבלנו שבת, לא הייתה קבלת שבת. אנחנו לא תמיד מקבלים את עם ישראל, תמיד אנחנו יותר חכמים, ודאי שאנחנו ציבור שתמיד הוא לפני כולם, הוא משהו חדש מתחיל, הוא מביא. יש פה זה עם ישראל, שאני חושב שאנחנו צריכים להיות כללים, להיות במובן מסוים של אחד מישראל, וזה הרבי שדיבר בבוקר, שבחורה באפולה נהרגה, זה לא דקר אותנו, כי היא לא משלה. עכשיו, פסיכולוגית זה לגיטימי, אבל זהו, מעבר לזה זה לא לגיטימי. ששכינה אומרת, כן, שהמשנה בסנהדרין, קלני מראשי, קלני מזרועי. זה באמת להיות בתודעה של ערבות לכל אחד, אלף בעולם. בעולם, כן? לא יכול להיות שסובלים בעולם, ואני, אבל מעבר לזה,
לעם ישראל, כן, זה היה הבסיסים שלנו, לא לידינו. עכשיו, כמובן שברגע שזה מכה, ותמיד זה ככה, בתוך הציבור שכולנו או מכירים, או מכירי מכירים וכו', נכון, אומרים שבעולם אתה צריך לעבור 6 אנשים כדי לסגור מעגל של מכירת מכירת, בישראל המעגל תמיד הרבה יותר קטן, כי יש פה איזו שרקיות שמחברת אותנו בזרמים עצמאיים. אבל פתאום החיבור הזה הוא חיבור נורא נורא חזק, וגם אני אומר בבית מדרש שלנו, שאנחנו כאילו עוסקים הרבה בעיקר הייתי אומר פחות בצדדים הכלליים של עם ישראל, מסיבה פשוטה, אני חושב שהרבה פעמים זה נהיה מליצה, זה מאבד ממשות. ופה מצוות עשה מהתורה זה להיות ממשי וכן וחף מזיוף, עם המורכבות של המצווה הזאת שיש לה גם לא תעשה, אבל פתאום זהו, אני לא צריך להיות חף מזיוף, אני לא צריך להיות כנה, המציאות היא כל כך עצמה שאנחנו ממש חיים את הקיום הזה הרועד כל כך של כנסת ישראל. כמו ראיתי בסנהדרין בסוף דף צדיק ט, יש רש"י שאומר שהתורה זה כמו זה כשאדם שלומד הרבה תורה, התורה הולכת לקדוש ברוך הוא ומבקשת ממנו שיפתח שכלו עבורה. כנסת ישראל זה מהות, זה ישות, כמעט הייתי אומר שניתנת לתחושה, ניתנת לתחושה כייצוג של האלוקי במובן הפיגורטיבי. אני לא יודע מי זה הקדוש ברוך הוא, אני יודע שעם ישראל זה הרובי שלו. ואהבה, אומר גמור זקן במאמרים, זה לאהוב מה שהאהוב אוהב. עכשיו באמת אני חושב בהצלחה בין שניים, אתה לאט לאט מבין שגם הטעם שלך הקולינרי השתנה, וגם בבגדים וכן על זה האופן, כי האהבה שלי אליך היא חורגת מהאהבה שלי לתמי. אבל זה מה שאתה אוהב, אפילו בדברים שטותיים כמו האם ללכת לישון מוקדם או מאוחר, פתאום זה הופך להיות גם אני עצמי, כן? העצמי מתבטא לעומת אהבה שעוצמתית ממנו. ופתאום להרגיש שיש דבר כזה עם ישראל, שיש פה איזה סוד, יש פה איזה תעצומות שאין בשום מקום אחר בהיסטוריה, וזה דברים שאני לא יכול להגיד ביום יום, ואני באיזה מובן הלכתי מהם, הלכתי כדי לחזור, אבל אני לא יכול לדבר עליהם. ופתאום יש איזה מרחב, גם קדוש ברוך הוא חדש, גם עם ישראל חדש, ואנחנו מבטחים על מתנות, לא הם ולא ספרן. אבל במובן מסוים, אם אדם הוא לא בצוות החינוכי של מקור חיים, או שהוא לא כמו עמיחי שהוא כן, ממש עזרת ישראל מיד צר בפועל ממש בכל רגע, מה שהוא יכול זה רק לקשר עצמו. שירה עם הכנסת ישראל, כמו שהרב קוק קורא לזה באורות ישראל, כן? אשרי העושה עצמו שירה עם הכנסת ישראל. מה זה אומר? נראה לי שבזמן הזה אני לא צריך לדבר, ויש באוויר מה זה לעשות שירה עם הכנסת ישראל. להיות חלק, לראות בצער, להיות
בצפת. כאילו אנחנו עדיין בתוך בועה, כל השיטתה, אבל בצפת כולה הבינה כאילו מה קורה, והרב כן התבדבס במצלדה ביתנו, וכל אנשים עצרו ברחוב וכאילו חיבקו ומשבר אחרים, וכאילו היה, הם היו כל כך עטופים, הם לא ידעו גם איך להכיל את העטיפה הזאת, כן? אבל ממש מכל כיוון, כאילו זה היה נכון.
זה מעניין.
אמרו לו שמואל אליהו אתמול, כאילו פעמים בכי אומר, שמואל, יש לך, נדע לך עצפת.
שבת בבוקר אז הייתי אצל הסשקה של אשתי בשכונת שערי חסד, שם היא גרה מול רב שמואל אורבך, והפיליפינית שלה הלכה לטיול שבע בבוקר עם הכלבה. היא אמרה שלא היה מטר שהיא יכלה ללכת, כל הזמן שאלו את החרדים, כן? יש חדשות, יש חדשות, יש חדשות, והיא לכולם אמרה לא. היא אמרה, כאילו פתאום הרגשתי עם הפיליפינים, אומרת, אצלנו כל הזמן הרי באים גלים, זה כמו יפן שם פיליפינים, לכל איזה חודש יש איזה גל ששוטף 1,000 אנשים. זה איים כאלה, נו, הלכו שלו 1,000 איש בשיטפון, הלכו 2,000, הלכו, כאילו מה זה הגוף הזה, זה גוף אחד, כן, זה אומרת, עצרו אותה, עצרו אותה כל הזמן, כן, רבן ירסי אמרה, כל מיני רבנים ככה עצרו אותה, שאלו מה. טוב, יש פה שני סיפורים שמופיעים, אחד מופיע באבות רבי נתן, אחד מופיע במועד קטן, על איך מנחמים.
עכשיו מלחמה, אני חושב, זה כמובן עושה לנו איזו אסוציאציה של מוות ו... ועכשיו מנחמים, וזה גם הסיפור הספציפי. אבל במובן מסוים, מכיוון שאנחנו לא יודעים, אנחנו, אין לנו, ההיעדר מוטל לפנינו, החלל הפנוי, אין לנו לא חיים ולא מוות. כן, אתמול שמעתי כל מיני ספקולציות, אתה יודע, אנשים הפכו להיות למדנים, באחד אולי אפשר להחזיק שלושה אי אפשר, מצד שני כל אחד נהיה פה מרתה ליחסים בינלאומיים ולצבא, אבל אנחנו לא יודעים מה מוטל. אמרתי, יראה חזל, מה זה נחמה? איך? מה בעצם הזרמים שמוזרמים למנחם? טוב, חמישה תלמידים היו לריבה, לכולן קרא שמות. אליעזר בן הורקנוס, בורוס ודשנו מעבד טיפה קנקן זפותה שמשמרת את ינה. יהושע בן חנניה קרא חוט המשולש לו במראין התק. נשיא הכהן קרא חסיד שבדור, שמעון בן נתנאל קרא הגרועה שבמדבר שמחזקת מימיה. אשרי תלמיד שרבו מודה לו ומעיד עליו. אגב, מה המוטיבציה לקרוא לאנשים בשמות? מה הרב שקורא לתלמיד? כמה פעמים אנחנו רוצים לדעת מה הזולת חושב עלינו? כן, באמת, לזרוק מילה. וכמה הזולת מבנקר ומתכנס לתוך הבונקר הסודי הזה ולא אומר לנו. פתאום יש איזה רבי שאומר לתלמידים שלו, קורא להם שמות, תחשבו איזה מתנה זה. זה אני חושב יחסים נורא נורא בלתי אמצעיים שהתלמיד יודע מה הרב חושב עליו, כי הרי חלק מהפסון זה שאני לא אומר לך מה אני חושב עליך, לא אומר לך, ואז כאילו אתה נמצא כל הזמן באיזה מגמה לדעת מה אני חושב עליך, אני לעולם לא אומר לך, ואז אני גם פטור מלדעת בעצמי מה אני חושב עליך. אני עמדתי את הרבה פתאום יש רב שאומר דוגרי לבן אדם, מהו בשבילי? נכון, זה שאלת המחץ, תגיד מה אני בשבילך? זה לוקסוס של רק בן אוהבים לכאורה, וגם זה מסובך. פתאום יש רבא שאומר, לא יודע אם אתם הרגשתם את זה, אם פעם איזה רבא שלכם אמר לכם מה אתם בשביל, כמה הוא חייב אותך. נגיד שרבא אומר לך, רבא זה לא צריך להיות רק עם שתיים, הרם שלך, הבורא שלך, הכבר שלך, האח שלך, כמה הוא התגעגע אליך, כמה הוא... כן, יש כזה משהו נורא נורא חזק, אני חושב ביחסים הכל כך לא פשוטים, מאז ומתמיד, בין מורה לתלמיד. שהם בעצם יחסים א-שוויוניים. טוב, יש, מגלים את הקלפים, כן, זה קצת כמו השבירת דיסטנס, סוף טירונות כזה, פתאום המפקד, פחות אצלנו, גילה שאין לו 29 כדורים בצלבת, במחסנים, כאילו, זהו, הקרקע נשמשת. הוא כאחד האדם, הוא כאחד האדם. מסתבר, לי לקח הרבה זמן להבין את זה באמת, שהוא גם הולך לשירותים. ופתאום הרבא שומע את כל החומות, והוא אומר לך מה הוא חושב עליך. הוא מפסיק קצת להיות רבא. טוב, עכשיו יש לנו אלעזר בן ערך, קרא לו נחל שוטף ומעיין המתגבר שמימיו מתגברים ויוצאים לחוץ לקיים מה שנאמר יפוצו מעיינותיך חוצה. ברחובות פלגי מים. כן, יש אדם שהוא מעיין והוא לא חוץ, יש אדם שהוא חוץ והוא לא מעיין, ורוב העולם מורכב מרבס גדולים שהם מעיין ומשבקים קטנים שהם חוץ, והחסידים נהנים לקלל את החוצים והחוצנים ולא את המעיינות. ככה זה עובד, נכון? הוא רבי גדול אבל יש לו משמשים קטנים. ככה אנחנו מנחמים את עצמנו ביחס לכל מיני תופעות לא יפות, נכון? הוא גדול אבל הוא לא יודע מה קורה סביבו.
כאילו זה, אני אמור לסביר, אבל יש שמיים לומדים תורה. אני לא יודע איך לאכול את זה, מה הרומי? כאילו, לא, הם יודעים, כאילו, קולמו, הרומי המצפה. ממש, מה אומר שם הרומי?
טוב, הוא היה אומר, אם יהיו כל חכמי ישראל בקף מוזיים רבי אלעזר בן הורקנוס בקף שנייה מכריע את כולם. אבא שאול אומר משמו, אם יהיו כל חכמי ישראל בקף מוזיים רבי אלעזר בן הורקנוס אף אימהם רבי אלעזר בן הורך בקף שנייה מכריע את כולם. אמר להם צורו איזה דרך טובה שידבק באדם כדי שיכנס.
מה העניין של הסקרה
שלו? אז
זה המשך המגמה, לקרוא בשמות וגם אחרי סיום את
תראה, יש משהו מביך בעולם שהוא לא פוליטיקלי קורקט. אנחנו כולנו נהנים מהקירות המגינים של ה-PC, של הפוליטיקלי קורקט. נכון, אני לא יכול להגיד לאף ילד שאני אוהב אותו יותר, לאף חניך, לאף תלמיד, אף אחד לא יכול להגיד לי. עכשיו, במובן מסוים אנחנו מפסידים את התנ"ך, כי התנ"ך הוא לא פוליטיקלי קורקט, תמיד.
הקדוש ברוך הוא לא פוליטיקלי קורקט.
אז אתה מבין, יש פה מערכות יחסים שלמות שהן לא שוויוניות, הן לא מחפשות שוויון, הן משלמות מחיר בדיעבד על זה שהן לא שוויוניות, ובמובן מסוים כולנו ויתרנו על זה. אני מעדיף את זה, כן? אני רוצה פוליטיקלי קורקט, אני מוכן לשלם את המחיר של הזיוף שכלול בכללי הפוליטיקלי קורקט, ואני לא רוצה שעולם חסר שוויון כזה. מעדיף לשלם מחיר שבכל פאנל צריכה להיות אישה מזרחית, צריך להיות חרדי עם זקן, יש כללים כאלה. אישה, וגם חרדי אגב, שאין לו כלב, כי אם יש לו כלב הוא לא חרדי, יש כללים. כל פאנל, כל פרויקט אתה צריך. עכשיו, זה לא מעניין, אבל הוא מנוס, הם מבטרים על העניין, הם לפני העניין, הם... כן, זה מה שסיפרת גם. הוא לא פוליטיקלי קורקט. עכשיו, כשהפוליטיקלי קורקט פוגש את הלא פוליטיקלי קורקט, אין לו שום מגע. הוא מרגיש שזה נורא רעיון. אבל יש איזו טוטליות שהוא נורא מתעניין בה, כן? אתה אומר, תלחש לרב חיים קניבסקי שהגעת, ומי כפר עציון, שיתן את זה ברוך הבא לצלוחם, מה אכפת לך? נו, תשחרר. תהיה בן אדם, תהיה בן, שתהיה בן אחים, בואו כאן הגיעו, מסכנים, חטפו להם. נכון? כאילו, אתה לא יודע כאילו איך להגיב. הוא לא בכללים. צריך להבין, אנחנו חיים לכאורה באותו זמן, יש אלף שנים בינינו לבין רב חיים קניבסקי, ועשיתי עמכם חסד. אני אומר, שאתה מבין את זה, אתה מבין את הכוח האדיר של היהודים האלה, יהודי שמסיים את כל התורה כולה, כל שנה, הכל קיים דרשה לך והאגדה, ספרא וסיבתא, הכל. אדם שהוא פוליטיקלי קורקט, הוא לא יכול לסייע. הוא מאבד איזה טוטליות, כן? הוא רפלקטיבי. הפוליטיקלי קורקט לוקחת, סופחת אליה את הרפלקטיביות. מה זה אומר? למדתי, מה המשמעות? אין, יום אחד הלכתי לצלם פה דפים, אחד מהחבר'ה אומר לי, יש יהודי שמחכה לך במושב, מאוד רוצה לראות לך הגיע עם בני ברק, הנכד שלו בחיים כאלה. טוב, אני בא, אני בא לשלם עליכם, אני שבאתי, הרב שגר, אני רוצה להכיר. ככה אמר, ואז דיברתי איתו, אז יצאת אותו הגיע, אמרת מה מדובר, לימוד גמרא כבקשת אלוקים, יש משמעות ללימוד, מה המשמעות? אני שמע, אני גדלתי אצל כל גדולי הדור, איזה אסמודה יש אצלו, והאסמודה בא כי אין משמעות, כן? אין כאילו שום דבר שחורג, זה הסוגיה אין לה שום נגזרת מעבר לעצמה. הפוליטיקלי קורקט יש לו, נכון? אתה עושה שיקול חוץ, אתה מאבד את הטוטליות. וצריך, איך אומרים, כל אדם יש איזה צו שיש פקידה ששואלת, לאיפה אתה רוצה לנסוע? אתה צריך להחליט. יש צד, יש יתרונות וחסרונות.
זה בניה שבאמת, זה בכלל מדבר שבחרנו
בהם, אפילו בלי להתאבד, כאילו, בלי להתאבד קצת, מ-16. במובן מסוים, כל טוטליות, נגיד עכשיו אני ראיתי את זה בחב"ד, כתבתי את זה במאמר ושלחתי כמה חב"דניקים. אתה מראה גם מציאות, המציאות היא לא רלוונטית. כי יש פה איזה משהו, איזה טוטליות שהיא חורגת. היא מאפשרת המון כוח, ואתה צריך להחליט אם אתה רוצה. יש פה המון כוח, אבל איזה חוסר בדבר הכי הכי בסיסי של... שבשבילנו נקרא החיים. בסדר? בעצם אין לך מה לעשות אצל רב חיים קניבסקי. אני זוכר את האכזבה אגב אצל הרב שגר שהוא חלה והרב דרייפוס לקח אותו על רב חיים קניבסקי, שר התורה, ופתאום
נוצר איזה פער, הרב שגר תאר לי, שכאילו אני בא לבני ברק חק, ובצר.
כן, אתה פוגש, אני יודע מה, אתה מרשל, בסדר? אתה פוגש את החתר סופר, אולי אתה... אבל מה עושים עם זה עכשיו? כן, אצלנו הייתה שאלה.
מה עושים עם זה? זאת השאלה שלא שואל. אתה שואל, אתה ממילא שואל איזו שאלה רפלקטיבית. אתה שואל שאלה מחוץ למרחב הפנימי, ואז אתה תובע ממנו מענה. בסדר? אז, לכן הוא אומר, אל תנסה להכניס את הרב עובדיה לתוך השדה של הכללים שלנו. הוא לא בשדה. עכשיו, אתה יכול לשאול אותי, למה אני משועבד לפסיקות ההלכתיות של רב כזה? שבעצם בשום דבר, תוך כל
שדה.
שהוא לא בשדה שלי. אני אגיד לך, אתה צודק, אתה בבעיה. בסדר? אתה בבעיה, אתה חייב לגדל פוסקים רפלקטיביים. עכשיו, הצד השני, שטענתי כנגד הרב שרלו שהיה פה, זה הצד השני. ברגע שהפוסק הוא רפלקטיבי, ממילא, רוב האנשים מרגישים שהוא לא נבדל מהם. כלומר, שאני בא לפוסק הלכה, אני רוצה מישהו שלא ידע לתת לי דין וחשבון מה הוא עשה. אתם ערומים. עכשיו, זהו. כאילו, ברגע שהפוסק במובן מסוים, כן, זה ציור ילדותי, אבל ברגע שההלכה הופכת למובנת, היא מאבדת איזה תוקף. ככה זה אצל רוב העולם. אני חייב, כאילו, כל הזמן לעבוד על עצמי כדי שהיא תעבוד. עכשיו, ברגע שאני כאילו יודע את הכללים, אני בעצם קצת מפסיד אותה. כן, היה לי סיפור בזה, היה לי שכן פעם, שכל 11 חודש נולד לו ילד. אחרי 5 שנים הוא היה מרות ורצוץ, היה הולך למאה שערים, תוכן כן מחסר, כן, תוך 4 שנים, 5 ילדים, אני לא יודע אם אתם מדמיינים, כמה זה מטורף, זה די מטורף. זה אומר שתוך 10 שנים יש לו 10, וכן על זה הדרך, שהם חוגגים חתונת הכסף, זה להלכתי 22 ילדים. משהו כזה, כן? לא? אם הטבע מאפשר. בכל מקרה, ואז פגשתי אותו יום אחד, קראו לו חיים. אמרתי לו חיים, שאני רואה כמו קמח אחרי שתחנו אותו. הוא אומר, הרבה יותר גבוה. אמרתי לו, מה? לא יודע, כל 11 חודש ילד, לא יודע מה לעשות עם זה. טירוף. ועכשיו אנחנו בדיוק, נולד ילד לפני חודש. זה אומר שעוד חודש מתחיל עוד ילד, אני לא יודע מה לעשות. אמרתי לו, מה העניין? לא יודע, הרב בכולל. אמרתי לו, מה הרב בכולל? אסור, חייבים ילדים, בואו, אבל... עכשיו, היה לי איזה רגע של התלבטות. כי ראיתי איך הבן אדם מרות. מצד שני, הוא היה בכולל של שעס. אין שם יכולת להיות רפלקטיבי במובן זה של אדם הערבי שמתכנן תכנון משפחה. הראיה, איך אני יודע שמתכנן משפחה? שיש לו רק 5 או 7 ילדים, ולא 22, כמו שיש לי קרובים בכפר חב"ד. משפחת שניאורסון משפחה. כל אדם שאין לו 22 ילדים, ולא היה בעיות, יש להניח שהוא שם על תכנון משפחה. אותו אברך, בעצם, יש לי איזה רגע שאני נדרש להחליט האם אני חושף בפניו את הסודות האפלים של המודעות. זה לא פשוט. לא ידעתי מה לעשות, אמרתי לו, טוב, נדבר. עליתי הביתה, התייעצתי עם אשתי, אמרתי, תשמע, תראה את אשתו, לא הולך שאלות. טוב, נפגשנו למחרת, הוא היה נראה עוד יותר גרוע מאיך שנראה הקמח התחון של אתמול. אמרתי לו, תשמע, לך לרב, תגיד לו, אשתך עומדת להשתגע. אמר לי, אבל מה, זה לא נעים, כבוד הרב, להגיד לו על אשתי, לא מדברים על נשים אצלם. אמרתי לו, תגיד לו, הרב, אשתי הולך להשתגע. ואז הוא אומר לי, ואז מה? ואז תגיד לו, אנחנו רוצים קצת הפסקה. כבוד הרב, תן לנו אישור להפסקה. אמר, הפסקה ממה? אמרתי לו, עזוב, עזוב אותך, זהו, זה מה שתגיד, אתה לא צריך להפסקה ממה. הלך לראש כולל, סיפור שהיה. הלך לראש כולל, אמר לו, ראש כולל ראה, הוא מרות, הוא מגיע. כל 11 חודש לידה. זה ממדים שאפילו של רבנים הם. ראש כהל אומר לו, תשמע, הרב, אנחנו חייבים הפסקה, אשתי הולכת להשתגע. לא, אשתי הולכת להשתגע. אז אומר לו, אז מה אתם רוצים? אז אומר לו, הפסקה. אז הוא אמר, אין בעיה, קחו 3 שנים. קיבל, אישור, חתום. אמא, כן, לבחות. עכשיו, היה לי איזה רגע, אני לא יודע מה מאז נולד, סיפור של אחרי החתונה שלנו, אבל פתאום דפסתי שזהו זה. לקחתי לו, כן? הוא לא פרייר, הוא הבין בדיוק מה אמרתי לו. לקחתי לו את הזכות לחיות בעולם ורפלקסיה. עכשיו, כאילו, יש פה איזה... לא הייתה לי ברירה, כן? תדונו אותי לזכות, אבל במובן זה קשה, כי יש משהו פראי בקיום היהודי הזה. אתה אומר מה שאתה חושב ואתה לא עושה חשבון. טוב, זה אפרופו. נעס רב לזר ואמר, עין טובה, בשואה חבר טוב, ביוסי, שכן טוב, יצר טוב, אישה טובה. כן? רב שמעון אומר, הרואה את הנולד, אני הייתי שכן טוב, הייתה גם אישה טובה והיה גם יצר טוב, אז מתנו גם ראש כהן טוב. נכנס רב לזר ואמר לו, טוב לשמיים ולב טוב לבריות, אמר לו, רואה אני, דברי רב לזר מדברכי שבכלל דבריו דברכי. אמר להם צור, הוא איזה דרך רע שירחק מן האדם כדי שיכנס בה לעולם הבא. נכנס רב לזר ואמר, אין רע, רבי ישוע חבר רע. רבי יוסי, שכן רע, יצר רע, אישה רע. רב שמעון אמר, הלווה ואינו משלם. שהלווה מן האדם כלווה מן המקום, שאמר לווה רשע ולא ישלם, צדיק חונן ונותן. נכנס רבי לזר ואמר, לב רע לשמיים ולב רע למצוות ולב רע לבריות. אמר לו, רואה אני, דברי רב לזר ונערך מדבריכם שבכלל דבריו דבריכם. יש פה איזה מין סך כל האמירות הלא פוליטיקלי קורקטיות של הרבה לתלמיד. הגענו לסיפור. טוב, מי שפספס אותנו יכול להיכנסו. כשמת בנו של רבי יוחנן בן זכאי, נכנסו תלמידיו לנחמו. נכנס רב לזר, ישב לפניו, אמר לו, רבי, רצונך אומר דבר אחד לפניך. עכשיו בוא, עכשיו נעבור, נראה את זה לאט. מי מתאר לי את הפוזיציה? בוא נעשה מזה מחזה. תארו לי את הניצבים, איך זה עובד? איך זה עובד? תן לנו את זה, מה קורה פה? תן לי סיטואציה. יש רבי יוחנן בן זכאי יושב מה? יושב. אז נכנסים התלמידים, ואז יש איזו שאלה נורא נורא מנומסת פתאום שהוא שואל אותו רב לזר, נכון? מה זה השאלה הזאת? רבי, רצונך אומר דבר אחד לפניך? לא, לא.
הוא יודע שלך להגיד משהו, לא יודע, הוא לא
עוד עכשיו. מי אמר שאנחנו בכלל, שאתה רוצה שאני אדבר? נפטר לו הבן, מי אמר? נכון, זה כאילו ברור לנו הניחום אבלים שאנחנו יודעים תמיד מה להגיד, אבל יש פה את הרגע שאומר לו, אולי לא. אתה בטוח שאתה רוצה?
יש
חלק מהלכה ש... אבל מזה זה נלמד.
שהוא צריך להתחיל לדבר.
כן, והשולחן ערוך מביא את ההלכה הזאת. מביא את זה מעבוד רבי נתן, הוא אומר שמכאן יש... לא בטוח שאתה צריך לדבר, מי אמר שאתה צריך לדבר? אוקיי, אז הוא אומר לו לדבר. אדם הראשון היה לו בן ומת שקיבל עליו תנחומים, ומניין שקיבל שנאמר, וידע אדם עוד את אשתו, אף אתה קבל תנחומים. אדם הראשון נהרג לו הבן, בסדר? הוא אב שקול הראשון. האב הראשון הוא גם האב השקול הראשון, שזה טרגי מאוד. יותר מטרגי, חושבים על זה. וכמו שהוא בסוף, מה? מה? המשיך הלאה והביא.
עוד
ראשון. עוד? תביא גם אותו עוד ילד. נכון? זה בעצם, אם כבר פוליטיקלי קורקט. אני עוד אחד. יש לי חבר במחזור שלי, שנהרג בצבא. אמא שלו בהלוויה אמרה, עכשיו נביא שניים במקומך והיא הביאה. טוב, מציאות. מציאות? הוא נהרג לפני 15 שנה, היום כבר בין 14 אחרי, כן, ישר. ממשיכים. וההמשך זה בעצם למלא את המקום שלך, את החיסרון. טוב, שני אומר, מה עונה לו הרבה? לא די שאני מצטער בעצמי, הזכרת לי צערו של אדם הראשון. זה הרבה פעמים נורא. כל אחד על הסבתא שלו. כל אחד.
כן, אבל גם תשובה פה,
בוא תחזקה,
כאילו, אתה לא
הזכרת
לי את
הנחמה
של אדם
הראשון,
אתה הזכרת
לי
את הצער שלו.
לא אמרת כלום. לא אמר, הוא לכאורה אמר, החיים ממשיכים. אני יכול אפילו לקרוא את זה קריאה כזאת, ניו אייג'ית. האהבה ממשיכה. בסדר? ראית האדם את חווה אשתו, הוא פרש קוף למד שנים, סוף הוא המשיך. העוצמה, בסדר, כל מיני מילים סביב שבעצם הם אהבה. למה זה לא ניחום? אני זוכר שאמי נפטרה, בא לנחם אותי הרב טאו, אז הוא אמר, וינחם יצחק אחרי שרה אמו. תתחתן. למה זה לא ניחום? למה הוא אומר לא?
התייחסות לנפטר, התייחסות לכאב עצמו,
לפרטיקולריות. חייבים להמשיך, לא? זה מין כזה, איזה תנועה כזו, ממשיכים. כן, מה שאתה אומר בעצם הוא, ולאט לאט זה יצבור עוד
תאוצה של התקוממות. נכנס רבי יהושע ואמר לו אותו,
כל הסיפורים במקורות הנכונים כוללים מהתחלה את הנכונים
גרועים, ורק אחר כך יש ניחום. אגב, גם במציאות זה ככה, אני חושב, רק במציאות בדרך כלל הטובים לא מגיעים לניחום. טוב, נכנס רבי יהושע אמר לו, רצונך אומר דבר אחד לפניך, אמר לו אמור. הוא לא מתייאש, כאילו שני הצדדים, תחשוב שהנאמבר וואן של הבית מדרש מנסה וכושל, אתה אומר טוב, אולי גם אני,
יאללה.
כן, שאלה. אז תראו, איוב היה לו בנים ובנות ומתו כולם ביום אחד, וקיבל להם תנחומים, אף אתה קבל תנחומים. אולי אם תקבל איוב תנחומים, שנאמר השם נתן לשם לקח. איש שם השם לא רע. אומר, אתה מתבצר לך בכאב כאילו לקחת אפוטרופסות על הכאב? היה מישהו יותר מסכן ממך שהסכים להתנחם, אל תתפוס בעצמך כזה נבח. אתה מסכן? הוא מסכן והוא גם,
כאילו גם
פה גם יש האשמה, כאילו בוא נעת החוץ עד שאתה אומר לא מוכן. אתה יודע כמה, הוא היה מסכן והוא בכל זאת המשיך, נכון? הוא היה בשואה והוא המשיך. אז אתה סתם איזה בחורה עזבה אותך אחרי חודש אתה מיילל? כן, זה כאילו, מה קרה? אז הפסדת כמה גרושי? מה, זה הלך לך, לא יודע מה, בעל בית עושה לך שיגוע, ונכנסת לאוברדרפט, אתה יודע מה היה בשואה? זה בערך, נו מה אני אעשה עם זה? נכון? זה בעצם ה... אוקיי, שלישי. נכנס רבי יוסי ישב, אמר לו, רבי רצונך אמר דבר אחד לפניך, אמר לו אמור. אמר לו, אהרון היה לו שני בנים גדולים ומתו שניהם ביום אחד, וקיבל עליהם תנחומים, שנאמר, ואידום אהרון. אין שתיקה אל התנחומים, אף אתה קבל תנחומים. בסדר, יש פה איזה... פתחו... בבים, אתה לא תקבל, אנחנו נכניס לך בכוח בזונדה ניחומים. נכון? עד שאתה תגיד, כן, מקבל תנחומים עליי.
אז כאילו, רצו
להתחיל את השאלה בבית קלורות כדי...
מהיום.
אז כאילו, ישבו שנייה, ואז יאללה, נלחם, נלחם. כאילו,
יאללה, נלחם.
לא, לא נלחמת. אתה יודע, ואז אתה גם משחרר את האנשים להסתנג'ר, לבוא לך עוד פעם. נלחמו, והיו בהלוויה. הכי בסדר. אוקיי. טוב. אמר לו, לא יודע שאני מצטער בעצמי, שזכרתני צערו של אהרון. נכנס רב שימן, אמר לו, רבי רצונך אמר דבר אחד לפניך, אמר לו אמור. תראו, ואין פה כאילו, כולם באותה שגרת לשון. אמר לו, דוד המלך היה לו בן ומת, קיבל עליו תנחומים, ואף אתה קבל תנחומים. עיניים שקיבל דוד תנחומים, שנאמר, וינחם דוד את בת שבע אשתו וינחם, ויבוא אליה וישכב עמה, ותל את בן ויקרא את שמו שלמה. כלומר, הראשון והרביעי בעצם אומרים לו, תביא עוד ילד, נכון? והשני והשלישי מה אומרים? סבלו יותר והסכימו לקבל נחמה. אז מה אתה בוכה? נכון? יש פה שני ז'אנרים ממש עוקבים, הראשון והרביעי לעומת השני והשלישי. אמר לו, לא יודע שאני מצער בעצמי, הזכרתני צערו של דוד המלך, ממילא אני לא הרווחתי כלום. טוב, נכנס רבי אלעזר בן ערך, זה ממש עכשיו הגיע הפייבורית אחרי ארבע ניסיונות די כושלים. סבתא שלי הייתה אומרת קלוצים, כן? ככה הייתה קוראת לאנשים ש לא הצליחו, עכשיו זה מתחיל. טוב, כיוון שראה הוא אמר לשמשו, טול כלי ולך אחריי לבית המרחץ, לפי שאדם גדול הוא איני יכול לעמוד בו. מי אומר למי מה? ואז מה הוא אומר? מי אומר למי שהוא צריך להתקלח? כאילו סטופ, תן לי, כי מה? זה נורא מרגש.
הוא בטוח יצליח.
אצלו זה יעבוד. יהיה מישהו שיצליח לזרוק את החכה ולתפוס בדיוק את הדג שנקרא כאב, את הדג שנקרא עצבות, בדידות, אימה, מוות. הוא יודע לזרוק. ואין ניסיון שני, אתם יודעים מעצמכם שכל הימים, האימה של הימים האלה, שזה אין ניסיון שני. אתם זוכרים את נחשון וקסמן? לא? זה היה, אני חושב, 95, שנחטף חייל, הוא היה בוגר חורב, וחטפו אותו לבירנה בלה. בירנה בלה זה... איך? איפה? כן, 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 נכון?
אני הייתי אז נוסע כל יום שם. הייתי דרך כלל, גרנו במכמש לירושלים, היינו עושים, היית עוקף את הפקקים, דרך אל ג'יפ, ביר נבלה, היית מגיע. טוב. ופרצו, ולא רק שהוא נהרג, נהרג איתו עוד לוחם מטכ"ל, ניר פורז, השם יקום דמו. למה אני אספר? שבעצם אין לך סיטואציות, אני חושב זה גם האימה של הימים האלה, אין סשן שני, הכל הרי אסון. זה לא כמו ישיב בוחר שלא מבין, יכול לעשות עוד פעם, יש תשוב ואין. זה הזדמנות חד פעמית, וזה האימה. ומבחינה זאת, אני חושב שפתאום מבין רבי יוחנן בן זכאי, שזהו, זה, יש פה מישהו שיודע לנחם, ואז מה, הוא הולך לשטוף את המוות ממנו? מה הוא עושה? למה הוא מתקלח? אה? עזרי, תן לנו, תעזור. רחם עלינו. אה, קרם, למה הוא צריך להתקלח? הוא רוצה לברוח? הוא רוצה עוד להחזיק קצת בכאב לפני שלוקחים לו אותו? הוא התמכר אל ה... מה? טוב, נכנס וישב לפניו ואמר לו, אמשול לך משל. למה הדבר דומה? לאדם שהפקיד אצלו המלך פיקדון. שימו לב, הוא לא מביא לו אף דוגמה תנכית, בניגוד לקודמיו. משל. בכל יום היום היה בוכה וצועק ואומר, אוי לי, אימתי יצא מן הפיקדון הזה בשלום. כן, מה זה האימה הזאת? זה, אתה חייב למישהו, מישהו חייב לך, יש משהו נורא מפחיד בסיטואציה. אתה לא יודע, יקרה משהו. יקרה לזה משהו. זה כמו לחתום ערבות למישהו, אולי כמו לקחת משכנתא, ואתה אומר, אולי אני לא אצליח להחזיר. וזהו, ועד יש רגע שהפיקדון יצא בשלום. אף אתה רבי, היה לך בן, קרא תורה, מקרא נביאים, כתובים, משנה, הלכות אגדות, נפטר מן העולם בלוכת, יש לך לקבל עליך תנחומים כשהחזרת פיקדונך שלם. מה בעצם קורה פה? איך הוא התנחם? או איך הוא מנחם אותו? על הנפטר עצמו. ומה? ומה הוא אומר לו? תסתכל על מה? לחצי כוס מלאה היית אומר?
ההקלה היא שיש
אין יותר מה לדאוג. יש משהו וזה שיש מישהו שתלוי בך שזה מלא אותך חרדה. ומה, אתה שמח שהוא הולך? אתה שמח שזה נגמר טוב? נכון, יש פה נחמה מורכב שזה קרה בטוב. קרה בטוב. אמר לו רבי יוחנן אלעזר בני ניחמתני, והנפטר עצמו, כן, לבן שלא היה קודם, אמר לו אלעזר בני, שזה כאילו אלעזר בני הוא תחליף אולי לבן, נחמתני כדרך שבני אדם מנחמים ולא כדרך רבנים ודרשנים ואנשים שהפכו את הניחומים קרדום לחפור בהם ועושים איזה קריירה. נכון? זה נורא בולט. כדרך שבני אדם יש מנשים, זה רק קטן. אלה לא בני אדם אלה. נכון? זה מה שאומר לו, אלה לא בני אדם. כשיצאו מלפניו הוא אמר, אלך למאוס, למקום יפה ומים יפים ונעים, והם אמרו נלך ליבנה, למקום שתלמידים חכמים. כן, לרובים אוהבים את התורה. הוא שהלך לאמאוס, מקום יפה ומים יפים ונעים, להתמעט שמו בתורה. הם שהלכו ליבנה, למקום שתלמידים חכמים רובים אוהבים את התורה, נתגדל שמם בתורה. מי? מה קורה בסוף?
בסוף של רבי אלעזר.
רגע, אז רבי אלעזר שמנחם, הוא רוצה לחיות. נהיה מגולח. כי הוא בן אדם. כלומר, אם אתה מנש, אז רגע, אז טורפים לנו את הסיפור? מה עושים לסיפור? אמנה, תרגיע, תרגיע. גם המנש הזה בסופו של דבר רוצה לחיות טוב, הוא לא למדן, הוא לא תירה. נכון? יש פה כאילו גונבים לנו את הסיפור. הסוף הזה גונב. בכל מקרה, הניחומים...
הוא
עשה
לו משהו...
הוא חיפש את הרב, כאילו, הוא לא חמוד זכאי. אחד שלא מתנהג כמו הרב. הוא לא באמת כאילו שהוא היה... נורא שאין מהם בין הדיור המנהיג. הוא כאילו... לא, אתה תראו שאתה לפני, שאתה רואה שם שהוא מחיית כל העולם. ואז מה? הוא אוהב יש פה, הסוף קצת טורף את, את כל הסיפור מבחינה הזאת. עזוב, אני מעדיף שלא יהיו בני אדם, אבל שיהיו בחורי ישיבות, שילמדו, כל הכרם. הוא בן אדם, בסוף הוא הולך לאמאוס, נכון? אלוני שבת של המזרוחניקים מלאים טיסות לבאדן, כל מיני מקומות בשוויץ, אגמים, חיים טוב. סודר. עם טוטליות, תורה שלמדתי באף עמדלי. טוב, זה סיפור אחד של נחמה. יש לכם כוח? מה המצב? שימו, נסית אותה האמת? יש לך כוח? סיפור הפוך לגמרי. הפוך. תנו רבונון, שמתו בנם של רבי שמעאל, נכנסו ארבעה זקנים לנחמו. טרפון, רבי יוסי, רבי לזר ורבי עקיבא. אמר להם רבי טרפון. גם לא. אמר להם רבי טרפון, דהו שחכם גדול הוא בקי באגדות, אל ייכנס אחד מכם לתוך דברי חברו. אמר להם, אגיד, אני אחרון. אחרון, כן, הוא למד. עכשיו, בניגוד לסיפור הקודם, ששם יש רבי זקן שתלמידים צעירים באים פה, זה הפוך. פרח רבי שמעאל, רבו עוונותינו, דחפו עוולה וטריח רבותיו פעם ראשונה ושנייה. שמה זה אומר? שכל פעם מתים לו בנים, הרבנים צריכים לבוא. ניחום. רבי טרפון אמר, חכם כל בית ישראל יבכו את השריפה, לא דברים קל וחומר. מה נדב אביהו שלא עשו אל המצווה? אחד הכתיבה, יקרבו בני ישראל את הדם אליו. כך בניו של רבי שמעאל, אחת כמה וכמה. שמה?
צריכים לבוא.
מה?
צריכים לבוא.
כי מה? מה הנחמה? הנחמה זה... ממה הוא אמור להתנחם?
גדולים, כמו בני השכבון.
אז הוא ועושה הגלילי אומר ספדו לו כל ישראל וקברו אותו ולא דברים קל וחומר מה אביה בן ירובעם שלו עשה אלא דבר אחד טוב דכתיב בי יא נמצא בו דבר טוב כך בניו של רבי שמעאל אחד כמה וכמה חורים טובים לדר בן עזריה בשלום תמוד משרפות אבותיך המלכים הראשונים ישרפו לך לא דברים קל וחומר מה צדקיהו שלא עשה אלא מצווה אחת שאלה ירמיהו מנתית כך בניו של רבי שמעאל אחד כמה וכמה עכשיו בעצם כולם למדו את הניחום שראינו בסשן הקודם נכון? הכל בסדר. נענה רבי עקיבא ואמר ביום ההוא יגדל המספד בירושלים כמספד על הדרמון בבקעת מגדון. אמר רבי יוסף ילמלא תרגומי דאי קרא לו אבא ידענה מהי כאמר. בעת ההיא יגדל המספד בירושלים כמספד אחאב בר עומרי שקטל יתי עד הדרמון בר תו רימון. כמספר יושעהו בר עמון דקטל יתי פרעה חגירה. אבל לא דברים קל וחומר. מה אחאב מלך ישראל שלא עשה אלא דבר אחד טוב לכתיב המלך היה מעמד במרכבה נוכח הרם כך בניו של רבי שמעאל על אחת כמה וכמה אז יש סיפור בלי פאנץ' נכון? כולם בעצם למדו את הטריק איך לנחם להגיד כמה הילדים טובים אבל התחושה היא שאם אין ארבעה גרועים ואחד טוב גם הטובים לא באמת מנחמים כלומר בעצם בניחום אנחנו צריכים את כל המעצבנים ואז הטוב הזה יכול להיות רלוונטי, כן? הסיפור פה מסתיים בזה שאנחנו לא יודעים מה רבי שמעאל אמר להם, זה עבד, זה לא עבד. כולם כאילו תלמידים טובים, הם זקנים, הם יודעים לעשות את העבודה, הם תוקתקים, הם מקצוענים בנחמות. מולו זה קורה, כן.
ואז אתה דבר, אתה מנסה לראות אותו, באמת ברגע
שהם רואים
אותו, נותנים לראות הניחום שנוגע אליו, אבל יש משהו שפוני, אז הוא יכול להתנחם. ככה צריך לנחם.
המקום ינחם, זה מה שאומרים. כל אחד מוצא איזה... עכשיו, אין לי פה באמת איך להיחלץ מזה, כלומר, אין לי סיום לדברים להגיד. יש איזה אופי לנחמה חוץ מזה ש, שאני רואה פה שיש למעשה במובן מסוים כל הבלה בלה מסביב, הרבה פעמים שזה התקוממות, נכון? התקשורת וכו' והניידת, במובן מסוים זה הסיכוי שלנו לדבר לעניין. כן, בתוך מרחב שכולם מדברים לעניין אין נחמה. בתוך מרחב שכולם מבלבלים את המוח ומגיע, לא אגיד שמות של רבנים שהגיעו אתמול אצלכם, אז פתאום מישהו מדבר לעניין, זה קורה. לכן בעצם צריך לשמוח כל האנשים האלה שלא מדברים לעניין, א' זה המקצוע שלהם, ב' פתאום מישהו יכול לדבר לעניין ועל הרקע הזה קורה משהו, על הרקע הזה. כן, הבחירה, אני בוחר אישה מבין סך אפשרויות, אני בוחר נחמה מבין סך אפשרויות, כמו שהמוות בחר את המת מבין, כן, יש פה כל הזמן הכאב במוות זה כאב הבחירה, למה הוא בחר. כן, הבריסקר אמר, בריסקר רוב אמר שלכל אדם יש כדור ועל הכדור יש כתובת, למה הכתובת הייתה דווקא עליו? כלומר הכאב זה הספציפיות, זה לא בטעות, איך זה דווקא הם. גם הנחמה יש בה איזה, העוצמה שלה זה הספציפיות שלה על, על הרקע האחר. טוב, זה מה שככה אמרתי, נלמד קצת מהימים הללו. מיכאל, אתה מוכן? נראה, כן? מה, יפים החבר'ה, עבדו קשה? יש כוח לקצת צמצום או אתם צריכים להצטמצם?
צמצום.
היינו רוצים שנעצור פה? מה מצב הכוח? מה, למי יש כוח? טוב, אז איתן מקבל שחרור.
חשבתי שנעשה קריאה משותפת.